ראינו אתמול את האימות שהיה בין דוד לנשיא בושת. בשלב הראשון, בהתחלה, כיוון שדוד חשד בנשיא בושת, ציווה, אמר לו שנשיא בושת מורד בו, אז דוד נתן לציווה שדה. ואחר כך, אחרי שמסיבושת טען שזה לא נכון והוא לא מרד בו, הוא לא שמח על המרד, אז דוד אמר, בסדר, אתה וציווה תחלקו את השדה. זאת אומרת, מה שנתתי לציווה יהיה חצי חצי בינך לבינו, שזה בעצם ביטוי מצד אחד אני מקבל אותך, מצד שני מה שציווה אמר היה לו קצת מקום. זאת אומרת, למרות שציווה אמר לשון הרע והשמיט, הוא קיבל חצי שדה. ודוד פה, היה פה איזו נקודת שהוא עשה אולי משהו שהוא לא הכי אידיאלי, כי הוא לקח חצי שדה שמגיע למשיבושת ונתן אותה לציווה על סמך לשון הרע שציווה אמר. אמר רב יהודה, בשעה שאמר דוד למשיבושת, עשה וציווה תחלקו את השדה, שהוא אמר לו שבעצם גם ציווה יקבל פה זכויות, יצאה בת קול באותה רגע ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. מוסיף רב יהודה, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בדוד, ולא עבדו ישראל עבודת כוכבים, ולא גלינו מארצנו. זאת אומרת שמצד אחד דיברנו אתמול על ההבדל בין מלכות דוד למלכות שאול, אנחנו רואים אבל שבסוף, בסופו של דבר, היה איזה תקלה, איזה כשל, שגרם בסוף שיש שתי מלכויות בישראל, התפלגו שתי ממלכות, וזה בסוף הוזיל לכל ההידרדרות של המלכות.
מה השמעה
שהוא קיבל? מציבה. שהוא קיבל על השון הרע מציבה שמציבו שצמח על המרד, על מרד אבשלום. ראינו מחלוקת בין רב לשמואל. האם הוא קיבל לשון הרע או לא? אבל לפי רב הוא קיבל לשון הרע, לשמואל לא, לכאורה המאמרה הזאת יהיה לי בדי רב. ההכשר הכללי להנהגה צריך שיכלול עמו כל הכוחות כולם. כן, ראינו אתמול את השיטה של מלכות בית דוד, ששיטת מלכות בית דוד לעומת מלכות בית שאול היא לכלול גם כוחות מסובכים, גם בעיות, לא לברוח מהם, אלא לכלול אותם גם כן. צריך לכלול את כל הכוחות ובכללם גם רעים וקשים הרבה. אמנם, למרות שזאת השיטה של מלכות בית דוד, רק אז תהיה הנהגה מסודרת והמכונה, מערכת, מתנהגת לתכלית הראוי, מונהגת למטרה, כשיהיה השימוש עם הדברים המוכשרים להזיק לפי הצורך, בשימוש הטוב. כן, את זה שאתה רוצה לכלול גם דברים רעים, צריך פה הרבה הרבה חשיבה, איך בתכנון, איך להשתמש גם בכוחות בעייתיים, ולרתום אותם למגמה החיובית. צריך פה חוכמה גדולה. כי אם תיוולד איזו נטייה, שהיא מכשרת את הנפש להתפעל מדבר מזיק ומרעיל יותר מכפי המידה הראויה, אם אתה תיתן לתחום, לנקודה, לכוחות המזיקים לעבור על המידה שלהם, אז תחדל להנהגה מיות מכוון לתכליתה, כבר לא תגיע למטרה. אז מלכות בדוד מצד אחד זה אתגר ענק, להתמודד ולגייס גם דברים מסובכים מורכבים במציאות, מצד שני הסכנות הן גם גדולות מאוד, כי אתה פה, אם אתה לא תתאר רגע אחד במידה שאתה תיתן לכוח שלילי, אז זה יכול להיות הרסני. וכאשר בכללות הכוחות הרבים הצריכים להנהגה כללית מרכזית מסודרת, אי אפשר שלא יהיה בקיבוץ של המון כוחות, שכל אחד יש פה צדדים של תועלת גם, אבל יש גם צדדים של חולשה והזק, עד שיוכלו להפריע פרעות גדולות, לסכסך דברים רבים אלה באלה, שיועילו להוותו של העם, להוותו זה קלקול, להוות זה מכה, יהיו להוותו של העם בכללו בענייניו הרוחניים והחומריים. אם הגענו למצב שבו דברים שליליים יצאו בשליטה, יצאו מהנהגה, אז יגיע מצב שיגיע צורך לחלק את המערכות. צריך בסוף להגיע, אין ברירה, צריך לעשות חלוקה, שכל חלק רשום, כל חלק מסומן, יתפתח בסגנון מיוחד, למען לא יהיה כוח אחד, מוקף לחברו. אם ההנהגה היא טובה, אתה יודע לחלקל את כל הכוחות, גם הסותרים, להנהגה. אבל אם אתה לא מצליח להנהיג אותם ביחד, אז זה שיש פה כוחות סופרים, זה יכול להביא אל האנדרלמוסיה, וכל כוח פוגע בחברו, וכל כוח מגמד את חברו. אז אין ברירה, צריך לעשות הפרדת כוחות, כדי, כי כבר הוכשרה המחלה, כשהמצב הוא של מחלה, של הכשלת כוח אחד לחברו, והתגלות נטייה של חולשה לזה מן הצדדים, אם הכוחות מסתכסכים זה עם זה, אז אין ברירה, צריך להפריד. ההכשר הכללי להתפעל גם כן מן הרע, והוא נודע לנו בתור קלקול בנפש יחידית פרטית, היכולת להיות מושפע מהעולם הרע, מהעולם השלילי, שזה אנחנו יודעים שכל אחד ואחד מאיתם יש לו לפעמים דברים כאלו, מוכרח אבל גם להיות בנפש הגדולה, מוכרח שימצא בנפש הגדולה והכלית של שורש ישי במקור מלכות בדוד. מלכות בדוד, כמו שאמרנו, צריכה לכלול הכל. אז דוד צריך לכלול באישיות שלו גם את הזווית הזאת של הקלקולים, אבל לשלוט בהם, כן? רק אז לא תהיה נצרכת להיחלק, מתי מלכות בדוד יכולה לשמור עליהם בגלל, כי אם כשלא תצא מגבולה הראוי להטבה הכוללת, אם היא שייכת עדיין למגמה של ההטבה הכוללת, אז גם אם יש בתוכה עדיין דברים שליליים, בעיות, אבל היא מצליחה להתמודד איתם ולחבר אותם למטרה. אבל כיוון שיצא פסיעה אחת לבר, אם הדבר המקולקל יצא מחוץ לבר, מחוץ לסדר, חוץ מן המידה, אז כבר בדבר הכל פה מתפרק, שרה הנפש הכללית להיחלות, הנפש של האומה מתחילה להיות חולה מזה, כוח אחד יעיק על השני. על כן, באשר כללות סגולות מיוחדות נצחות לחלות האומה, אי אפשר שלא יהיה בכל אחד מהן הכוח טוב וגם כוח רע. בכל הכוחות של האומה יש גם דברים טובים וגם רעים רעים. ככל הדברים, גם היותר טובים, אפילו התורה עצמה, שהיא הדבר הכי הכי טוב בעולם, גם עליה נאמר, שלמיימינים בסמה דחי, למסמלים בסמה דמות, אפילו התורה, שאין דבר יותר טוב מהתורה, לקח טוב דתי לכם, גם היא יכולה, יש בצד שהיא יכולה לגרום לדברים רעים. הגמרא אומר עם פסיכת שבת, שמי שלא ניגש לתורה נכון, התורה יכולה לצמה מוות בשבילו. התורה היא כולה טוב, נכון? אבל במציאות, כבר הדברים מתגלים במציאות, תמיד הם מתגלים בצורה מורכבת, העולם הזה הוא עולם מורכב, ויכול להיות אפילו לקח טוב שבסוף הדבר הוא גורם סם מוות לבן אדם מסוים, אם אדם לא ניגש נכון לתורה. לכן, כאשר הסדר של האומן, הנגתה הפנימית והחיצונית, ישנם שני צדדים. אנחנו באופן כללי מנהיגים את האומה, צריך לדעת שיש שני צדדים, פנימי וחיצוני. צד הקדושה, שבא בתור מלכת השם, זה צד אחד שיש בתוך מלכות ישראל, שאנחנו עם השם, מלכת השם, מלכת כהנים, גוי קדוש, וזה היסוד הזה ננעת במלכות בדוד. זה הצד של דוד רוצה להדגיש את הקדושה, את שאיפת בית המקדש, דוד כל הזמן חולם, מתי כבר נבנה את בית המקדש, ויש לו חלומות כאלה גדולים על, על ירושלים, וזה מאוד מאוד חשוב לו השאיפות הרוחניות שלנו. זה צד שמחות בדוד. ויש צד אבל שישראל פה הם באמת הם עם רגיל כמו כל העמים. יש צד עולמי, רוממות פוליטית ככל העמים. יש צד אחר בישראל שהוא דווקא מבטא, מדגיש את הנורמליות שלנו. וזה כוח יוסף. כוח יוסף מדגיש את הנורמליות של עם ישראל. את הרצון שלנו להתפשטות צבאית והתפשטות כלכלית והתפשטות חומרית, והרצון שלנו לחיים יפים ובריאים. הרצון לחיים מלאים של עם ישראל הובלט ביוסף, כמו שהרב יש לו מאמר שלם על משיח בן יוסף, משיח בן דוד. בעת התמימות הגמורה, כשהכל נמצא בשלמות, אז הכל טוב, כל הנובעים מקור אחד, מתברר שבעצם הכל קשור, שהרצון לקדושה והרצון לחיים נורמליים של עם בעצם הכל מאותו מקור קדוש, והם מתקשרים בקשר אחד ואין להם שום דבר סותר ומזיק. כי באמת כאשר כל כך גדלה כלילות המוכשר מלכות בדוד, שמלכות בדוד הוא כולל הכל, אז הוא באמת מצליח לכלול גם את הצד הזה בתור אותה מלכות. עד שגם הרע הגמור, אפילו דברים בעייתיים שיש בתוך הצדדים השונים, הבחינות השונות, גם כן הוא כלול לתכלית הטוב האלוי. לצד הקדושה האלוקית המרוממת את הכל. אבל כיוון שזה הכוח, הנקודה הזאת של להיות נפעל מכוח הרע החיצוני, קבלת לשון הרע. קבלת לשון הרע זאת הנטייה להתפעל, להיות מושפע מדברים. וזה יסוד הכללי של קבלת לשון הרע. זה יצא מגדרו ומקצה. דוד קיבל לשון הרע מציבה, והכוח הזה קצת חרג מהפרופורציות שלו. כי עובדה שדוד נתן ללשון הרע עדיין ביטוי. הוא אמר אתה וציבה תחלקו את השדה. זאת אומרת שהוא לא ניקה לגמרי את מפיבושת. הוא אמר, שמע, אני חוזר בי כל השדה שלך. אומר, אתה בציבת החלוצה, זאת אומרת, קצת רושם מקבלת לשון הרע, נשאר קצת רושם ממה שציבה אמר, העליל על מפיבושת, נשאר לזה. אז היא יצאה מגדרו, קבלת לשון הרע, יצאה פה מהגדר שלה. אז כבר מתחילות הבעיות, הוכן כבר כוח סותר להתגלה, יש פה כבר סתירה. יש פה כבר משהו שיצא מהפרופורציות, מהאיזון, ופה יש סדקים ביכולת ההכללה של מלכות בדוד. וממילא, בטווח ארוך, שני הכישרונות הללו של הממלכה, שני הבחינות של הממלכה, צד הקדושה של הממלכה, לצד החול, שלכל אחד מהם ישנם סגנונות רבים ושונים, אז לאט לאט, ברגע שזה מתפרק, האיזון הכללי מתפרק, אז פתאום זה מתחדד, דווקא בנקודות ששונות זו מזו, מתחדדים ההבדלים, לאט לאט פתאום מתחדד ההבדל בין הקודש לבין החול, שלכל אחד מהם סגנונות רבים, והתחילו להיות מתגוששים, יעבים זה על זה. בסוף, הסוף התהליך, הוא כך אחר כך על צד התיקון, כן, הקדוש ברוך הוא רצה לתקן בסוף, באחרית בתת השם, לא היה ברירה, והדרך היחידה לתקן הייתה לחלק את הממלכה, לצאת אל הפועל, את החלוקה המדעבת, זה מאוד כואב, לא הייתה ברירה, אלא לעשות חלוקה אחרת, האומה הייתה הורסת את עצמה מבפנים. שהרגשתה התחילה בתור סיבה רחוקה, כן, זה התחיל בתור דבר מאוד מאוד ראשוני, מאוד קטן, כן? אבל זה התחיל להיות מורגשת על ידי סדק מוסרי, סדק קטן קטן מוסרי של טעות בקבלת לשון הרע, טעות קטן בהתחלה מובילה אחר כך למהלכים מאוד מאוד הרסניים בעתיד. ובסופו של דבר, על ידי ההחלטה שעשה בצבעת החלוקות הזאת, זאת אומרת, נשאר רושם מקבלת לשון הרע, זה כבר ערער את היכולת ההכללה של מלכות בדוד, וזה הוביל לזה ש... כוחות השונים שבאומה פתאום לא יכלו להסתדר ולהשתלב זה בזה, בטווח של שתי דורות נחלקה הממלכה.
החלוקה הזאת היא כאילו פתרון,
זמני, זמני, נכון.
זה לא איזה עונש כלכלי,
אפשר לבוא? החזרה
שבה לא יכולה
להחזיר
את האיזון?
יכולה.
ולכה להחזיר את האיזון?
כנראה שהוא לא, שפה הוא, בגוון שהוא לא חזר בו, הוא לא, רואים שעל זה הוא לא תיקן, זה נשאר, חלקו את השדה, הוא לא תיקן, הוא לא אמר אחר כך, סליחה, בעצם לא, כל השדה הולך לסיבו שכתיבה, כי לך מפה, אתה דיברת על לשון הרע, הוא לא זרק את שדה מכל המדרגות, למרות שהוא דיבר לשון הרע, אז יש פה איזה תקלה או טעות של דוד ביכולת ההכללה שלו, בשיטת רץ, כן.
סיוון
מבטא
פה את
מלכות דוד? לא, סיוון מבטא את זה שמלכות דוד צריכה לכלול גם את קבלת לשון הרע. הבחינה הזאת של להיות בעל מושפעות מהרע. סיוון הוא סכסכן כזה. אז מלכות דוד צריכה לכלול גם את זה, גם את הסכסכנים. זה קשה, זה מאוד קשה לכלול סכסכנים.
אבל לא להתפעל מהם.
לא להתפעל מהם. צריך לדעת מה לעשות, יש לך איזה כוח, מה אתה עושה איתו? צריך לעשות כנראה פה איזה תפקיד. אבל דוד הושפע יותר מדי ממנו. אני יודע מה, צריך לשלוח אותו לאיזה מחנה פליטים שם, אני צריך צריך שם, לא יודע, לעשות איתו משהו ציורי.
אבל,
לפני
זה,
מוצא שאול, כאילו,
אתה בצד של החודש בקיבתו, בלי
תחזות הרע.
כאן,
כאילו,
יותר
הצד
של החודש, של
העם, של העם, של העם, יוסף, כן, מה שאחרי זה מתבטא באפריים, כוח אפריים. שאול זה לא... לא, לא, שאול זה לא אפריים, שאול זה משהו אחר. שאול זה סוגיית ההווה. אבל ההווה יש לו לפעמים צדדים ארציים ולפעמים צדדים רוחניים. כן? יש רוחניות של הווה. שאול זה רוחניות מאוד רוחני של הווה. כמו שניסינו לומר מכאן. ושוב, כמו שראינו שיש צדיק נסתר וצדיק נגלה. אז הוא הבחינה של צדיק נגלה.
החילוק בין פרט וכלל
כן.
גם אנחנו עם הדעות שלנו, אין מקום בחיי הפרט שלנו לשיטת דוד?
לא שאין מקום, אלא שזה א' אישי מאוד. ולא כל אחד יכול לכלול את כל הדברים. לא כל המסוגלים לכלול. רב, אתמול ראינו את פסקה בהרפלי התואר שזה יחידים. שהם יחידים הם מעלי עולמות. הם יכולים לכלול.
יש יחידים
שהם מסוגלים, שהם בחינת מלכות בדוד, רוח משיח מפעמת בקרבה, מה שראינו אתמול, והם כאלו, כן. אז יש להם המון...
זה יכול להיות תיאור, נגיד, שבאמת, שמצד אחד בחיים הפרטיים שלו, הוא לא... כאילו חי כאילו כללי כזה כמו דוד, אבל מצד שני, מצד היחס שלו לא אומר, הוא כן צריך להיות כזה.
לא, זה לא פייח, זה נבר. אמר רב יהודה, אלמלא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מחוץ לדוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו. התכלית העליונה, המקיפה את כל האמצעים המובילים אליו בתכונתם של ישראל, בכוח אור הנשמה האלוקית השורה בקרבה, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי לאלוהים, הוא החותם הגדול של האחדות. זאת אומרת, מהי התכלית העליונה? מה המטרה שאליה אנחנו חותרים, שהיא יכולה בסופו של דבר להקיף את כל הכוחות ולהאיר בהם אור נשמה, זה אחדות. אחדות כזאת שחובקת את כל צדדי החיים. אחדות לא במובן של פייסנות הדדית בלבד, אלא אחדות הכוונה יכולת לאחד באמת, לחבר את כל צדדי החיים. זאת אמונת ישראל. כל עוד אתה אומר שמה ישראל השם אלוקנו שם אחד, אבל העולם שבו אתה חי, אתה לא חי אותו בצורה אחדותית. אז אתה בעצם לא מאמין בזה שהשם אחד. השם אחד, אבל תראה, העולם מלא חלקים, ונראה שיש פה כמה כוחות במציאות. אז אולי מהפה ולחוץ אנחנו אומרים השם אחד, אבל בחיים אנחנו לא חיים חיים מאוחדים. ולכן האמונה באחדות השם צריכה להתגלות, וזה עיקר המפעל של עם ישראל, ולא להגיד השם אחד, אלא לגלות בחיים שהשם, כן, המציאות אחת, החיים מאוחדים. זהו תופעת האמונה הישראלית, זה עיקר העניין של ישראל. ככה יש במאמר של רב יהודה, נקרא התרבות הישראלית, חיית נתיבות ישראל. זאת אומרת, מה זה עם ישראל? הוא אומר, היכולת שלו לחיות חיים מאוחדים, חיים שלמים, של לאחד את החיים. אז התכלית העליונה של תכונתם של ישראל, זה חותם גדול של אחדות, לחבוק את כל שדה החיים השלמים, ונראים בכל גבניהם מתחלפים, ונראים כמתנגדים לפעמים, וסותרים זה לזה, הכל בחטיבה אחת. מכוח האור הגדול של האחדות העליונה המהירה עליהם, כן? אור האמונה של האחדות האלוקית, אתה אחד, יש תוכן אלוקי אחד, בשמך המגמה האלוקית שמתגלה אלינו אחד, והכוח של ישראל, הכישרון של ישראל, זה להופיע את האחדות הזאת בארץ. זאת אומרת שהם חיים אחדותים. זה עיקר המפעל האמונה של ישראל. מי כעמך ישראל בו אחד בארץ. על כן, כל משהו מיוחד בשלמות הצורה והכישרון המוסרי והמדעי, המתלווה לטובה של כל ההנהגה וכל סדר, אף על פי שכפי הנהוג בכל עם שיש להם אופי מוגבל וקבוע, וכל עיקר הווייתם תלוי ביסוד צמצומם זה, והתייחדותם העדרית לעומת דברים אפילו טובים שבסגולות אומה אחרת, לעומת זה לא כאלה חלק יעקב. כלומר, אצלנו כל מה שהוא יש לו שלמות, איזשהו בעל דבר טוב, צורה, כישרון, מוסרי, כל דבר שטובה, אנחנו צריכים לכלול הכל. למרות שבכל העמים, לכל עם יש לו אופי מוגבל. לכל עם יש את המאפיינים הלאומיים הייחודים שלו, והאופי של כל עם הוא מוגבל וקבוע. הוא לא מתפתח ודינמי. ולכן הקיום של העמים, כן, כל עיקר הווייתם, איזשהם מתקיימים, זה דווקא תלוי בצמצום. לכן אנחנו רואים את התופעה שנקראת 70 אומות העולם. מה זה 70 אומות העולם? זאת אומרת שמה שמחזיק את האומות זה שהן שונות זו מזו. השוני. זה שאני שונה ממך, אני לא כזה, זה הייחוד הלאומי. אז הייחוד של כל עם מתבטא דווקא בעובדה שהוא מגדיר את עצמו שונה מחברו. זה מה שמקיים אותו. ברגע שהאומות מאבדות את הייחוד שלהם, את ההבדלה, אז הן מתמצמסות. אז מה ההבדל בינך? כולנו בני אדם. כולנו אוכלים, שותים, מתנהגים אותו דבר, אז למה אנחנו לא ביחד? בוא נקים מדינה אחת לכולם. למה גרמניה וצרפת, למה אנגליה והולנד, למה מדינות נפרדות? כל עם צריך כל הזמן להגדיר במה הוא שונה. אז הוא צריך להתייחד באופן מצומצם. ההתייחדות הזאת היא עדרית. עדרית זאת אומרת, אתה מעדיר מעצמך, מונע מעצמך, מתרחק בדברים שהם יכולים להיות טובים מאוד, שנמצאים באומה אחרת. יש דברים מאוד טובים שנמצאים בשער עמים, ואתה תרבותית, כדי לשמור על הזהות, שומר מרחק מכל מיני מנהגים ותרבות וצורת חשיבה והנהגות פוליטיות. אתה צריך לייחד את עצמך, אני לא זה. כל עם חייב לייחד את עצמו, זאת אומרת שהקיום של עמים בזמן הזה הוא בנוי על שלילה, הוא בנוי על הימנעות, על סוג של הסתגרות. ישראל זה בדיוק הפוך. כי אנחנו גוי אחד בארץ, אנחנו צריכים להיות גוי אחד. מה זה אחד? כל אחד, כל עם הוא אחד. אחד הכוונה אחדותי. אז לכן כל מה שמאיר בכל העמים, הכל צריך להיות בישראל. קרחה דקולה בה. אנחנו צריכים לכלול בקרבנו את כל הכישרונות שנמצאים בכל העמים, את כל הנטיות, הכל, הכל, הכל צריך להיות בישראל. הפוך לגמרי, הזהות הלאומית שלנו בדיוק הפוכה מכולם. הזהות שלנו היא שאי אפשר להגדיר אותנו. זו ההגדרה של עם ישראל, ככה רב כותב באורות, מלחמת האמונות והדעות. הדבר הכי נכון, ההגדרה הכי נכונה כלפי עם ישראל, זה שהוא בלתי ניתן להגדרה. שהוא צריך לכלול הכל. כמו שאנחנו, הקדוש ברוך הוא לא מגדירים אותו, והוא כולל הכל. מה? אז הוא אומר, כמו שבאלוקות כוללים הכל, שם אחד, מה זה שם אחד? אתה לא, הוא, וגם, אתה לא רוצה לצמצם אותו, בדיוק אותו דבר, לא מגדירים את עם ישראל. אסור להגדיר. מי שמגדיר את עם ישראל, כך הוא כותב, שעבור עובד עבודה זרה. זה כמו שהוא מגדיר את הקדוש ברוך הוא. כי כל המהות של כנסת ישראל זה רצון ההכללה האינסופי, כמו באלוקות המוחלטת. אבל נהיה גם רציתי לפני כן.
מה זה שאומרים את ישראל בישנים ומאחרנים?
כן, גם וגם וגם.
וגם.
המון דברים. הם גם עזים. גם כתוב שהם עזים שבאומות. הרבה דברים. כן.
החלק מה שזה יותר
במשלה
שיש
יותר עוד מעבודה
זרה, אז
זה
מכל
העבודות זרות. בדיוק, יפה מאוד. זה הסכנה. מצד שני, פה, אם אתה לא, אם לא ברור שהכל בשביל הקודש, אז הנטייה, כשאתה מוציא מישראל את הקודש, את שאיפת הקדושה, אז ככה עם ישראל מתנהג, הוא בולע את הכל. נכון, כי יש לנו נטייה כזאת, אוניברסלית. אז לכן צריך פה את שתן, זה מה שהוא אומר, צריך הכל בחטיבה אחת מכוח אור האחדות העליונה. זאת אומרת, צריך, יש פה שתי צדדים בישראל, באמת, ההכללה וההתעלות. כן? הוא כבר, כך הוא כותב את זה שם, באורות. מלחמת אמונות ודעות, אתם מכירים? זרונים? לא למדו זרונים. שנה הבאה נמד זרונים? זרונים זה חשוב. תודה. איסורים ומרקים? מכירים. אז זה חלק מזרונים. אז בזרונים, בו הוא כותב, מי שמבקש להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות מצד הנשמה, הוא טועה. למה? כי כנסת ישראל כוללת כל בנשמתה. כל הנטיות הרוחניות צפונות הן בקרבה בכללה העליונה, כמו שכלו לכל באלוקות המוחלטת. כל הגדרה, הניסיון להגדיר, זה דוגמה להקמת פסל ומסכה. מה זה ישראל? צירוף כללי של סגולות ועליית רוחניות על אדם. שני צדדים, ראית, צירוף כללי של כל הסגולות ועליית הרוחניות על אדם. לא ממשיך הוא אומר את זה. כן? מה זה ישראל? מקבצים בקורבם את כל סגולות העמים, מתאחדות בצורה אידיאלית קדושה. אחדות ועליונות. חוזר על זה הרבה מקומות באורו, שזה שני היסודות של, של ישראל. אז לכן אי אפשר להגדיר אותם. הכי טוב, זה הגדרה הכי טובה של הנפל, בלתי ניתנים להגדרה. קרחה דקולה בה, והכל מתעלה לקודש. אי אפשר להגדיר כמה, מה שאתה, איפה תאפיין אותם. אז בזה נקודה, זאת, זה ההבדל היסודי בין ישראל, כבשה בין 70 זאבים. כי כל אומות העולם, כל הזהות שלהם, זה השלילה. זה הזהות הלאומית. וצלנו זה בדיוק הפוך. הלאומיות שלנו היא חוסר ההגדרה. אז זה יותר בלגן. המושג הלאומי בישראל, המושג הלאומי אצל אומות העולם הוא בדיוק הפוך. אצל אומות העולם שיש לאומיות, רואים, הימין עולה, אני לא יודע באיזה מדינה, מה זה אומרים? זה מיד אומר שנאת זרים. ככה זה בכל העולם. ימין זה שנאת זרים. ואצלנו צריך להיות הפוך. אצלנו לאומיות, זה צריך להיות, ככל שאתה יותר לאומי, יותר ישראלי, אתה יותר קשור ליותר חלקים באנושות. יותר אתה אכפת לך לשים לב לכל העמים, מה אתה יכול לקחת משאר העמים, דאגה לכל העמים. אחד זה צריך לצל. אחי, שהכוח הכי לאומי, מה? כן, ככה צריך. לכן, עם ישראל הוא שונא את הימין, זה שנאה, לא רוצים את זה, נכון? בוודאי, אנחנו לא רוצים ימין כזה של, של הגוי. זה נורא ימין של הגוי. בדיוק הפוך, אז אנחנו הלאומיות שלנו צריכה להיות הדבר הכי הכי רחב. אכפת לנו מכולם, את הכמה מחוץ של די, ואכפת לנו שכולם יהיה, ומה אנחנו הולכים לקחת משאר עמים, ושלא נהיה מצומצמים, שם ישראל לא יהיה עם חד גוני, ואפס. אנחנו יש לנו 12 שבטים, כך הוא אומר. 12 שבטים, יצא גבולות המספר בני ישראל, השבטים שלנו זה כנגד כל אומות העולם. כוללים בקרבנו את כל הצדדים שלנו, כולם. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, ישראל שבט החלטו. יוצא גבולות עמים, כל הגבולות של כל העמים כלולים בתוך בני ישראל. לכן בשורת נשמת מלכות הקיימת לנו דוד, הוא חן הכל. זה העיקרון של מלכות בית דוד. אז זה מה שאני לבדד. מה זה לבדד? זאת אומרת שאי אפשר לכלול אותם שאר עמים, כי הוא בדיוק הפוך מהם. זה הכוונה לבדד.
אבל הייתה כל התכונות האלה של שירים ומות, שמותר
בישראל, שאתה
התפתח בלאומית הישראלית.
לבדד. זה מה שאמרנו.
זה
מה שאמרנו. נכון. צריך לכלול ולהעלות. נכון. אמנם ההכשר להתנגדות של איזה כוח אל הטוב הכללי, שנמצא כפתחו של מחש, ויצא לפועל בראשית השורש ברם שיתרחב אחר כך. לפעמים יש איזושהי תקלה. משהו קטן קטן, כפתחו של מחש, קבלת לשון הרע של דוד. פתחו של מחש, טעות קטנה בשורש, אחר כך הסכנות הן גדולות מאוד. התחסיס הזה, המצב הזה, המצב ההנהגתי, של קושי ההתקללות של פרטים רבים שונים וחלוקים לאחדות עליונה חטובה ומתנת, חוסר היכולת לכלול צדדים שונים חלוקים, שאחדות שמה שהולכת למעלה למעלה בקודש, הנה אתה רואה שוב יאיר, שני צדדים, אחדות עליונה הולכת למעלה למעלה בקודש, שני צדדים, זה שיש קושי למלכות בדוד לכלול הכל ולהעלות הכל, זה גרם החילוק הראשי של חלוקת הממלכה. כי אמרנו מקודם, לא הצלחת לכלול הכל, אז הממלכה מתפרקת. כאילו עם ישראל לא מצליח לחבר גם את זה וגם את זה, זה הופך להיות שתי ממלכות. התקטנות הכוחות גרמה עוד, שתחת אשר כל כישרון, כל שלמות, כל רגש טוב ונעים, כל רעיון מחיה, משמח ומרטיב את כל רוח ונפש, בין בחיי הזמן, בחיי נצח, בחיי הפרט, בחיי הכלל, כל מה שהוא מאיר, מפאר, כל מה שיש בו אהבה, תפארת, חן, כבוד, עוד גבורה, הכל נכלל, וישאב למקור החיים עבודת השם אחד. במצב האידיאלי כל מה שיש הכל הכל נכלל. תחת זה, במקום זה, כשהוקנעו את הכתוחות, כאשר יש הפרדת כוחות, זאת אומרת המצב הוא של קטנות, של חוסר יכולת ההכלה והכללה, לא יכלה הרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית הפנימית להרחיב את כוחותיה העליונים כפי עצמות סגולתה. אנחנו לא הכללנו, לא התרחבנו בניגוד לסגולה, מה שהיה ראוי מצד הסגולה של עם ישראל, כן, לחפת, כפי עצמות הסגולה, לחפת הגדול נטור גורמה אל הכל, אל ריבוי פרטים של אורות חיים, שרק בהתרחבות גדולה של אמת העליונה של אורם של ישראל היא מתגלה באחדותה העליונה, למקור חיי החיים ברוך הוא, דודי צח ואדום דגו מרבבה. זאת אומרת, יש בתוך עם ישראל, יש חפת גדול של ריבוי, לכלול הרבה. זה נכון, זה חלק מהאופי שלנו, זה חלק מהטבע שלנו. אלא שמצב האידיאלי, ההתרחבות הזאת צריכה להיות קשורה לקודש, צריך שכל ההכללה הזאת תהיה קשורה לאורם של ישראל, לאחדות עליונה. לא רק אני כולל הרבה דברים, יש לי, אני מתעניין, אני סקרן, יש לי רחוב בקיים, אלא כל זה בשביל לקשר הכל אל מגמה עליונה. דודי צח ואדום, צח זה לבן, אדום זה הפוך מלבן, כן? זאת אומרת, צדדים שונים. דגול מרבבה, המון רבבות, המון המון דברים, והכל מוביל לדגל אחד. הכל נכלל למגמה אחת. והמקור, ככה צריך להיות, ככה זה אצל ריבונו של עולם, וככה זרו להיות איתנו. אבל מה קורה? כיוון שנחלקה התיומת, זה לקוח מארבעת המינים, בעלוליו, מחלקים את התיומת, זאת אומרת, כבר אין את היכולת לחבר, נפרדה יכולת ההכללה, ומצד שני בתוך עם ישראל יש נטייה, כן, פתיחות מאוד מאוד גדולה להמון צדדים, התחיל ליצור עבודה זרה, למצוא מקום. אתה רואה שהגמרא מחברת פה בין קבלת לשון הרע של דוד לחלוקת מלכות בדוד ולעבודה זרה. מה הקשר בין כולם? כי חלוקת מלכות בדוד פירושה חוסר יכולת להכליל, אבל מצד שני יש לנו נטייה מאוד מאוד רחבה בנפש, אי אפשר לעצור אותה. זה מתפרץ בריבוי אדיר, לא מסודר, לא מגובש. רוצים הרבה דברים מתעניינים, פלורליזם קיצוני, מאוד מאוד קיצוני, זה, עבודה זרה זה פלורליזם מאוד 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 קיצוני, להכל יש מקום, כל הסוגים וכל המינים, לאיפה זה מוביל, לאיפה זה, האם אתה מאחד הכל, מרומם הכל, זה כבר מזמן שלו. חוסר יכולת ההכללה, בעם ישראל היא ממש הרסנית. עכשיו בעם ישראל יש פה תקלה, זה המאמר הזה במלחמת המנות בדעות, שיש אינסטינקט ישראלי שהוא להתרבות, לכלול הרבה דברים, אבל אתה רואה שזה מוביל לפלורליזם. אז מה אתה עושה? אז יש תגובה שהיא תגובה, הוא אומר, קורא לה תגובה שהיא טעות. מה אתה עושה? אתה אומר, לא, עם ישראל זה רק זה. עם ישראל זה לא זה ולא ולא, זה רק זה. הוא אומר, זה טעות, זה לא נכון. אתה לא יכול להגיד, עם ישראל זה רק זה. אתה צריך פה עבודה גדולה מאוד. לומר, כן, נכון, כל הפלורליזם הזה, כל הפתיחות הזאת, אי אפשר לדחות אותה. אי אפשר להגיד, זה חלק מהזהות שלנו בתור עם ישראל. אלא שצריך לברר את עניינה. צריך למצוא את מקומה. זה המאמר הזה. מה זה? איך עושים מלחמה רוחנית בעם ישראל? זאת אומרת, איך מתמודדים עם נטייה פלורליסטית של עם ישראל? כי נטייה מאוד מאוד חזקה אצלנו, יותר משל שאר העמים. נטייה יותר חזקה משל שאר העמים. פה צריך לדעת, אם אתה תילחם נגדה, בצורה של להגיד, זה לא עם ישראל, אתה קורט את הענף שאתה יושב עליו. כי זה לא נכון, זה בדיוק כן עם ישראל. יש לעם ישראל נטייה מאוד 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 רבגונית. זה נכון, אי אפשר לצמצם אותנו. צריך פה אומנות גדולה. אבל פה אנחנו רואים את למה כוח עבודה זרה כל כך היה חזק בישראל. למה הוא כל כך חזק? באמת יש לנו נטייה כזאת, מאוד לא מצומצמת. אצל כל העמים, כל עם היה לו רק את האליל אחד. זה האליל שלו. אנחנו עושים את כל האלילים. כיוון שנחלקה התיומת, התחילה יצירת עבודה זרה למצוא מקום, וזה הקלקול גם באמת שכל כך הוקלשו הכוחות ונפלו, כל כך נתקלקלו הנפשות. נפשות שהיו מוכנות להיות במעלה כל כך רמה עליונה ומקיפה וכוללת, במקום לעסוק בהכללה שמרימה למעלה, בסוף זה רק ירד, גרם לריסוק, להתפזרות של כל הכוחות והקטנתם, לכל מיני דברים עוברים ושווים, עד שבסופו של דבר בעמידת האומה המכונה לא תוכל להירפא. האומה הגיעה למצב שכבר לא יכולה לעמוד על הרגליים, התפרקה לגמרי, כבר אין לה ריפוי, כבר אין לה תקנה, והוכרה לגלות מאותה. חייבים לעשות גלות, שזה להתפרד בין עמים רבים ממלכות שונות, פירוד, נכון, זה פירוד, להפעיל את כולם באורה, להשפיע את האור של עם ישראל על העמים, ולשאוב מכולם את פרטי אורותם. אנחנו צריכים למצות את התהליך, את השלב הזה. ורק אחרי ניסיון כביר וארוך, אחרי שאנחנו נמצא את כל מערכות היחסים שלנו עם אות העולם של השפעה ולקיחה יחסי גומלין, רק אז, בסופו של דבר, עם ישראל יגיד, טוב, מיציתי את כל מערכות היחסים של אומות העולם, אבל מי אני? אז באיזשהו שלב יתעורר בעם ישראל הרצון לחיות את החיים המיוחדים שלו. אז הוא צריך לענות לעצמו על השאלה, אבל מה אני מיוחד? וזאת כבר חזרה לארץ, או חזרה ללאומיות. זה בעצם חזרה לארץ, זה בעצם שלב שבו עם ישראל עוסק בשאלה, מי אני? מה הזהות שלי? זה פתאום רצון כזה, לא רק להיות עם. ששייך לכל המציאות, לכל העמים. היו באמת אנשים, בתחילת התנועה הציונית, אנשים לא דתיים, אנשי רוח, שהתנגדו מאוד לציונות. היו כמה אנשי רוח, הרמן כהן ועוד אנשים. אשל, איך קראו לו? שכחתי מאמריקה, דוקטור מאמריקה. אז הוא היה, הם התנגדו מאוד, למה? אמרו, עם ישראל זה עם הרוח. אנחנו עם רחב, רחב אופקים, עם שאי אפשר להגדיר אותו. לוקח אותנו למדינה, עכשיו אנחנו נהיה מוגדרים, אנחנו נאבד את הרחבות שלנו, את רחבות האופקים, רחבות הלב, את הפתיחות הישראלית, את היכולת שלנו להיות עם לא מוגדר, עם רוחני. אז זה התמודדות, כן? הרצון לזהות מיוחדת מופיע אחרי שעם ישראל ממצא את, באיזשהו מקום, את המגע המאוד מאוד עשיר ומאות העולם, ועכשיו צריך תהליך של מצד אחד מה אנחנו כן לקחנו והשפענו, מצד שני, טוב, מי אנחנו? מה הזהות המיוחדת שלנו?
אני אפשר להגיע גם, בתוך חיפוש אפשר גם להגיע שאנחנו גם כמו כל העמים, כי אנחנו, מה שמיוחד לנו זה שאנחנו בדרך השלילה, מה שנקרא.
שאנחנו לא, מה לא?
כמו כל שאר.
אבל אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים לשלום. זה בדיוק, עם ישראל לפעמים יש נטיות כאלו, הוא כותב על זה. לפעמים יש כוחות עם ישראל שהם חושבים להגיע לזה, וזה לא מצליח. זה מתפרק. כי אנחנו לא מצליחים לשלול, להגיד, אנחנו, זה יהדות. מה זה יהדות? ככה וככה. מה פתאום? מיד, אתה רואה, תסתכל היום. אם יש מנסה להגדיר מה יהדות, מיד אתה תראה, בום, תוך שנייה, המון המון, מה זה יהדות? אומר, מה זה יהדות? אני גם יהדות, יהדות כזאת, יהדות כזאת, מיליון הגדרות של יהדות, יהדות, ועד הבא, ייתן לך פתאום ספרות ותרבות, שכולם קוראים להם יהדות. כי רק אל תגדיר לי מה זה יהדות. כן. זה בטבע שלנו. כן, יופי.
איך שהמלכה מתוקנת, לפני הדרך, איך אמורים לקבל את הכוחות מהגויים?
אז דרך זה שם שמגר, כמו שמדינה, כמו ששלמה רצה לעשות. אנחנו נגיע לשלמה. שלמה כך רצה לעשות. שלמה חשב שכבר זה הגיע הזמן, אפשר לעשות את זה, ואז הוא, עד רבה, היו מערכות יחסים מאוד מגוונות עם שאר העמים, מאוד עשירות, 1,000 נשים, מכל העמים. אז בואו נסיים את זה. רק אחרי ניסיון כביר וארוך תבוא אל מטרתה להכיר שכל הכינוס תמצא ידה, כל מה שאנחנו עושים בידי עצמם, בידי פעולות האחרים, בידי פעולות אחרים עליה, הכל הוא נובע מקור קרן אישה. הכל בעצם בגלל שאנחנו עם השם, שאנחנו קשורים לאתה אחד, שמך אחד, אנחנו גוי אחד, אז מצד זה נטיית הרוחב שלנו, בגלל שאנחנו עם השם. תשוב באהבה אל אישה הראשון. לחזור חזרה אל האמונה באלוקים אחד, ולהבין שזאת האמונה באלוקים אחד. אם עלה קיבל דוד לשון הרע, לא היה שום מקום התרחבות למניעת ההתאמה של כל מה שבפנים וכל מה שבחוץ להיות מתחלט ונכלל. אז לא היה סדר ביכולת ההכללה. כל מה שחי מתענת לטובה לבחה לשם תפארת, אז לא הייתה נחלקת ומחלוק בדוד. והלאומיות החולית והמקודשת, הצד הזה של הלאומיות והצד הזה של הלאומיות, היו מיוחדים, מלוכה כלולה בתוך התנימה, והמון הנטיות הרעיונות וגווני החיים. נכון, יש לנו המון נטיות והמון גוונים, כולם יהיו מתרחבים ברחבה ממקור האחדות העליונה. עד רבה זה היה רוחב גדול, ולא היינו צריכים ליפול בעבודה זרה, לא יהודים, כי כל העבודה זרה זה התפרצות רחבה שהיא לא מסודרת, שהיא לא, אנחנו לא צריכים לאחד אותה. אז שתי הנטיות מתגוששות בקרבנו ויוצרת עבודה זרה, ואז כל משהותו וניסה בכל עם ולשון, היא עשת את רוח בישראל. לא היינו צריכים לתת לגלות כדי לקחת את כל המגע, את כל המשמעויות של כל מה שעמים מפתחים. היינו יכולים להישאר בארץ ולהיות במגע עם כל אומות העולם, באופן כזה שלקחת מהם את כל הדברים הטובים. כן, כל מה שטוב וניסה בכל עם ולשון, היא עשת את רוח בישראל למקורו, אצלנו, באדמת הקודש, ולא צריך לגלות מארצנו. באמת, לעתיד לבוא אחר השוב בני ישראל וקשות השם אלוהים ודוד מלכם. רואים שבקשת השם מופיע יחד עם בקשת דוד. כי באמת האמונה בהשם אצלנו היא קשורה בשאלה הלאומית. אמונה בהשם. זה הזאת הלאומית שלנו. היכולת לכלול. זאת האמונה, אמונת ישראל. פחדו על השם ואל טובו. פחדו, יראה, רצון לשוב, להתבטל אל השם וטובו באחרית הימים. תתאים. יום טוב. אנחנו נסדר על זה עם לבד נשכם. אנחנו הפוכים מכולם. כל העמים מגדירים עצמם. אנחנו בדיוק הפוך.
זה לא אמור אבל כאילו להיות ניתוק?
זה לא ניתוק. זה הבחנה. זה הפוך בגישה. אתה הולך להחיל ומחיל. Thank you.